שלום ידידיי היקרים, היום אני אספר לכם על קורח, על פרשת קורח. מי זה היה קורח? קורח היה מבני לוי. הוא היה אחד מהחשובי בני לוי. קורח היה איש עשיר מאוד, והוא היה חכם מאוד, והוא היה חשוב מאוד. ומרוב חשיבותו, מרוב מתנות שהוא קיבל מהשם, אז הוא התגאה. אוי, גאווה זה דבר מסוכן מאוד. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שהגאווה מוציאה את האדם מן העולם הזה, וכמובן שגם מאבדת אותו בשביל העולם הבא. איי, הקורח הוא היה כל כך חכם וכל כך חשוב שאפילו קיבל מהשם את הנבואה. ובנבואה הוא ראה את בני בניו צאצאיו שהם עומדים על מעלות, על מדרגות של בית המקדש ושרים להשם בזמן הקרבת הקורבנות. ואפילו הוא ראה שעתיד לצאת ממנו איזה צדיק גדול, ענק, 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 שקראו לו שמואל הנביא. וואי, שמואל הנביא, כתוב בתהילים שהוא שקול כמשה ואהרון ביחד. הוא שקול כשני הצדיקים הכי גדולים. וחשב בתוך ליבו קורח, שאם עתיד לצאת ממנו כזה צדיק, אז זאת אומרת שהוא, מה שהוא לא יעשה, השם הכל יסלח לו, ולא יעונה לו שום רע. כשראה קורח שמשה נהיה כמו מלך על כל בני ישראל, הוא נהיה ראש של כל עם ישראל, והאח השני, אהרון, הוא נהיה כהן גדול. וחשב על עצמו הקורח, טוב, משה הוא מלך, אהרון הוא כהן גדול, אני אהיה ראש השבט, שבט לוי, אני הכי חשוב אחרי משה ואהרון. אבל השם לא עשה את קורח, לא עשה אותו ראש של שבט לוי. השם דווקא בחר באח הכי קטן, אל צפן בן עוזיאל, ואותו הוא עשה לראש השבט. כשראה את זה קורח, הוא נעלב וכעס. על מי הוא כעס? הוא כעס על משה ואהרון. ובאמת, באמת, הוא בכעס הזה, בגאווה הזו, בדברים האלה, הוא מורד באשם. הוא מורד באשם. הרי השם הוא בוחר מי יהיה המלך, מי יהיה הכהן, מי יהיה הלוי, ומי יהיה הראש של הלווים. קורח, הוא חזר הביתה כעוס, הוא רותח. בבית מחכה לו אשתו, אשתו הרשעית, ראתה את קורח והתחילה לצחוק. התחילה לצחוק על מה היא צוחקת? כשהשם אמר לקדש את הלוויים בשביל עבודה במשכן, השם אמר להם לגזור את כל השערות, ולטבול במקווה, וללבוש בגדים לבנים ונקיים, ואחר כך אהרון הוא הרים את כל הלוויים לפני השם, כמו שאנחנו מרימים את הלולב בסוכות. הקורח חזר הביתה, אשתו התחילה לצחוק. איפה השערות היפים שלך? מה עשה לך בן אמרם? אוי, היא לא אומרת משה רבינו, היא קוראת לו בן אמרם, בכזה ביזיון, בכזה בצורה כזאת לא יפה. дахліль блісарот. Омерет, омерет отар шаїт. Ой, ви кас шель корах от гавар ви гавар ви гавар анав. Ой, ви уквар мухан ласот махлойкес ларив им Моше, ви им Аарон, ви им кол аолам, ви им Ашем, уроце льот мелех, уроце льот коин гадоль. Вайштор шаїт מתחילה לתת לו את סות רעות. היא שואלת אותו,
מה לימד לכם, מוישה, בן אמרם הזה, מה הוא לימד לכם בפעם האחרונה? ככה היא שואלת.
וקורח, הוא נזכר, מה למדנו בפרשה הקודמת בסוף? למדנו שם מצוות ציצית. והוא מסביר לה, הוא מסביר לה שאם יש בגד של ארבע כנפיים, של ארבע קצוות, אז בשביל להתיר את הבגד, בשביל שיהיה מותר ללבוש אותו, הוא חייב בציצית עם פתיל תחלת, עם חוט אחד תחלת. היא התחילה לצחוק. לא ייתכן, אומרת הרשאית הזאת, שזה אמר השם. זה בן אמרם מוציא, מליבו הוא ממציא, הוא בודה את זה מליבו. ככה היא אומרת. תשאל, אומרת הרשאית הזאת, תשאל אצל מוישה, אם יש בגד של ארבע קצוות, של ארבע כנפיים, אם יש בגד כזה כולו עשוי מתחלת, האם הוא צריך ציצית עם חוט אחד תחלת? אם הוא יגיד לך שלא צריך, אז אתה תגיד ככה גם, גם אנחנו, כל עם ישראל, אנחנו קדושים, אנחנו לא צריכים את אהרון. ואם הוא יגיד שבכל זאת הבגד הזה צריך את הציצית, אז תצחק עליו. תצחק עליו, תגיד איך חוט אחד מתירה את כל הבגד, וכל החוטים שהם בגד כולו עשוי מחוטי תכלת, הוא לא מתיר את עצמו. תצחק עליו, תגיד לו שזה לא אמת ושזה לא השם אמר. שואלת אותו, עוד איזה מצווה לימד אתכם, בן אמרם. אוח, איזה רשאית. קורח סיפר לה על מצוות מזוזה. בכל בית יהודי יש מזוזה. מה זה מזוזה? הקופסה הקטנה בכניסה בצד ימין, שבה מגולגל קלף עם קטע מהתורה הקדושה. שהתורה הקדושה הזו היא שומרת על ביתו של יהודי מכל רע, מכל מזיק. אמרה הרשאית הזאת, היא אומרת, ומה אם כל הבית מלא ספרי תורה, הוא גם צריך מזוזה? תשאל אצל בן אמרם. תשאל אותו, ואם הוא יגיד שלא צריך, אז תגיד לו ככה גם עם ישראל, אנחנו כולנו קדושים, כולנו עמדנו מול הר סיני, כולנו מלאי תורה, לא צריכים אותך מוישה. ואם הוא יגיד שבכל זאת צריך מזוזה, אז תצחק עליו. תגיד שלא ייתכן שקלף אחד קטן עם קטע קטנה מהתורה, הוא צריך בשביל בית מלא בספרי תורה. ככה תחלוק עליו, ככה תתרומם עליו. וקורח קיבל את עצה של אישה הרעה שלו. אבל הוא יודע שלבד הוא לא יכול לריב עם משה. הוא הולך לחפש לו חברים בשביל לריב. הוא הולך להמריד את עדת ישראל נגד מוישה רבינו. וואי, איך הוא יעשה את זה? איך הוא יגיד לבני ישראל למרוד במשה רבינו? יש לו רעיון. הוא ממציא איזה סיפור כזה מרגש. וואי, איזה סיפור מרגש. ככה שבני ישראל, שהם אוהבי צדק, שהם רחמנים, ומרחמים על המסכנים, על אלה שהם בעלי צרות, ככה שהם ילכו ביחד עם קורח נגד משה רבינו. איזה סיפור הוא ממציא? הוא מתחיל לספר, הייתה לי שכנה אחת, מספר הקורח. הייתה לי שכנה אחת, אלמנה, בעלה נפטר, והיא נשארה עם שתי בנות שלה, עם שתי היתומות מסכנות. ככה היא נשארה לבדה, והיה לה רק שדה אחד קטן, שממנו היא התפרנסה. אוי, היא התחילה לחרוש את השדה, פתאום בא מוישה, ואמר לה, אסור לחרוש בשור ובחמור יחדיו. אוי, מה היא תעשה עכשיו? היא הצטרכה לחרוש את השדה על הבנות שלה. במקום שור וחמור, היא שמה את העול על הבנות המסכנות שלה, וככה חרשה את כל השדה. תבינו מה עשה לה מוישה. כך אמר להם הקורח. אוי אוי אוי, תגידו לי, אתם מאמינים בסיפור כזה? אתם מאמינים בסיפור כזה? הרי בני ישראל נמצאים במדבר. איזה שדה יכול להיות במדבר? איזה שדה? מה הוא ממציא שטויות והבלים? אבל בני ישראל הם לא שמו לב. הם לא שמו לב שהוא ממציא דברים בלתי מציאותיים. והם התחילו להאמין לו ולרחם על אלמנה המסכנה. והקורח ממשיך להמציא את הסיפור המרגש על המסכנות של המשפחה המדומיינת הזאת, הבדיונית הזאת. הוא אומר, רק התחילה לזרוע האלמנה את השדה שלה, עוד פעם מגיע מוישה, ואומר שאסור לזרוע כליים, שתי מינים בבת אחת. וכשגדלה לתבואה, עוד פעם הוא בא, ואומר שצריך להשאיר בשדה את הלקט, את השכחה ואת הפאה. לקט זה שתי או אחד או שתיים שיבולים שהם נפלו בנפרד. השכחו זה חבילה כזאת של שיבולים כבר קשורים ביחד שנשכחה בשדה. חבילה אחת או שתיים שנשארה מאחורי האוספים, אסור לחזור ולקחת אותה. היא שייכת לעניים, ובסוף השדה צריכה להישאר פאה. פאה זה מקום בסוף השדה איפה שלא קוצרים, משאירים אותו לעניים. והקורח אומר שבגלל זה, בגלל ש מוישה אמר כאילו לאותה אלמנה שאסור לאסוף את כל זה, אז היא החליטה בכלל להתפטר מן השדה. אחר כך הוא עוד דרש ממנה את התרומות ומעשרות, ממשיך הקורח, והיא החליטה למכור את השדה. במקום השדה היא קנתה כבשה בשביל לגזוז לצמר, למכור את הצמר, שיהיה לה אוכל לה ולבנותיה המסכנות. רק התחילה לגזוז את הצמר, הגיע עוד פעם משה, אומר ראשית הגז, ההתחלה של גזיזת הצמר, את חייבת לתת לכהנים, לארון ולבנים שלו. אוי, מסכנה, היא ראתה שגם צמר היא צריכה לתת למשה ואהרון. אז היא החליטה לשחוט את הכבשה ולפחות לבשל ממנה מרק. רק היא שחטה את הכבשה, הגיע עוד פעם משה ואהרון, ואמרו שצריך לתת מתנות כהונה, את הזרוע ואת הלחיים של כבשה.
והאלמנה והבנות שלה, הם נשארו בלי שום דבר, בלי אוכל, והם מתו מרעב, אמר הקורח. איך שכעסו בני ישראל כששמעו את הסיפור הזה.
ואף אחד מהם לא חשב שהדבר כזה לא יכול להיות בעולם, שמישהו מת מרעב במדבר, כשכל יום, כל יום, השם מוריד במדבר את המן. אף אחד לא היה חסר שום דבר, אף אחד לא היה מת מרעב. אף אחד מהם לא חשב, הם הסכימו עם קורח והלכו לריב עם משה רבינו. איזה צרה גדולה, איזה צרה גדולה. זה לא היה מספיק לקורח שהוא ימריד ככה הרבה אנשים פשוטים, הוא צריך שילכו איתו גם אנשים חשובים. הוא בא לראשי סנהדראות, לראשי בתי דין שבשבטים, ובמיוחד השבט הכי קרוב אליו, שבט ראובן. והוא התחיל להגיד להם, אתם בני ראובן, אתם זוכרים שהראובן הוא היה בחור של יעקב, בן הראשון. הוא היה צריך לקבל את המלכות ואת הכהונה וגם את שני חלקים בארץ ישראל. למה המלכות לקח משה, שהוא משבט לוי ולא משבט ראובן? ולמה הכהונה הוא נתן לארון, שהוא גם משבט לוי ולא משבט ראובן? אתם צריכים ללכת איתי ולדרוש, לדרוש ממוישה שהוא ייתן לכם את הכהונה הגדולה. 250 איש מראשי סנהדראות, מאנשים הכי חשובים, שמעו בקול קורח והלכו איתו לחלוק עם משה. אוי אוי אוי, כמה גדולה היא הצרה. כשהם באו למוישה רבינו והם התחילו לצעוק עליו ולדרוש כולם את כהונה הגדולה, משה רבינו בכה, הוא נפל עם פנים מטה והוא לא ידע מה לעשות. כמה פעמים הוא ביקש מהשם סליחה על עם ישראל וביקש לא להניש, והנה פתאום עוד פעם באו לחלוק על השם. משה רבינו אמר, מה אתם רוצים ממני ומהארון? אנחנו מה? אנחנו כלום. מה שהשם אומר לנו אנחנו עושים, אנחנו לא מומצאים מעצמנו. ואנשים האלה שבאו עם קורח התחילו, המשיכו לצעוק ולדרוש. ואז משה אמר להם, אתם יודעים שהעבודה הכי חשובה במשכן זה הקרבת הקטורת. ולעשות אותה יכול רק כהן גדול. אם אתם כולכם רוצים להיות כהנים גדולים, אז תבואו מחר בבוקר ותביאו איתכם את הקטורת, ותקריבו לפני השם ביחד עם אהרון, ואז השם יבחר את קטורת של מי הוא רוצה. אבל תיזהרו, אתם זוכרים מה קרה לנדב ואביהו כשהם הקריבו את הקטורת בלי הסכמתו של השם? הם נשרפו בתוך המשכן, בתוך הקודש. רק איש אחד יכול להיות כהן הגדול, ושאר האנשים, אם הם ינסו כולם להיות כהנים גדולים, יקרה להם אסון, הם ישרפו מהשם. אז מה אתם כולם 250 איש באים לדרוש את הכהונה? לא יכולים להיות 250 כהנים גדולים, רק אחד יהיה כהן גדול. משה רבינו הוא היה בטוח שבלילה הם יחשבו על זה והם יחזרו בתשובה. אבל כל הלילה קורח לא נתן להם להירדם, והוא חימם אותם והמריד אותם וסיפר להם סיפורים בדויים נגד משה ואהרון. ובבוקר כל 250 איש הם באו להקריב את הקטורת. אוי 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 אוי, אתם זוכרים את שני הרשעים האלה שכל הזמן חלקו על משה רבינו וכל הזמן חיפשו לריב אותו? הדתן ואבירם, שהם היו כפויי טובה, שמשה רבינו הציל אותו, אותם מהמצרי הזה שרצה להרוג אותו, והם בסוף הלשינו עליו לפרו. וכל הזמן כשהשם אמר שלא לאסוף את המן, אז הם דווקא ניסו לאסוף את המן, כשהשם אמר שכל דבר הם היו חולקים, וגם עכשיו הם כמובן שהם הצטרפו לקורח ביחד עם כל משפחתם. מוישה רבינו ראה את המחלויקס, והוא מאוד מאוד רצה להשלים איתם. והוא קרא להם, תבואו אליי ותדברו איתי, ואנחנו נמצא איזה פתרון, ניתן לכם גם איזה משהו שירגיע אתכם. אמרו הרשעים האלה, לא נבוא, אנחנו לא נעלה. משה רבינו, הוא בעצמו ירד אליהם בשביל להשלים אתם ולדבר ולהרגיע. אוי אוי אוי, הם מחכים בפתח האוהלים שלהם עם כל המשפחה, וכולם לבושים, כולם לבושים בטליתות בלי ציצית, בטליתות עשויים מתחלת ובלי ציצית, וכולם עומדים כל אחד ליד האוהל שלו בלי מזוזה, ומתחילים לצחוק וללעוג על משה רבם. השם כעס מאוד, והשם ראה את רשותם ורצה מיד להרוג את כל הרשעים, וגם את כל היהודים שבאו להסתכל על הדבר הזה. השם רצה להעניש. משה רבינו התפלל להשם וביקש ממנו סליחה, וביקש לא להעניש את ישראל, רק את אותם הרשעים שעושים מחלוקת. ומשה רבינו אמר לרשעים האלה, אתם יודעים שאתם חולקים לא עליי, אלא על השם. וגם העונש שאתם תקבלו לא יהיה העונש ממני, זה יהיה עונש מהשם, עונש מיוחד. אתם לא תמותו כמו שאר אנשים. עכשיו האדמה היא תפתח את הפה שלה והיא תבלע אתכם. ואז כולם יראו שבאמת באמת העונש כזה יכול להיות רק מהשם. ומשה רבינו אמר לכל בני ישראל שבאו להסתכל, תתרחקו מהרשעים האלה, עכשיו יהיה דבר נורא, עכשיו אדמה תבלע אותם. והם עומדים ולא מאמינים, הדתן ואבירם ואת כל עדתם ואת כל משפחתם, והם ממשיכים לצחוק וללעוג על משה רבינו. כל היהודים זזו מהם. אתם יודעים שבתוך העדה הזו עמדו גם בנים של קורח. והם עמדו וחשבו. והם חשבו, וואי, משהו אבא שלנו, הוא עושה דבר לא טוב, לחלוק על משה רבינו, על עבד השם, שהוא היה השליח להוציא אותנו מארץ מצרים, זה דבר לא יפה. אנחנו לא יכולים, אמרו בני קורח, אנחנו לא יכולים ללכת נגד אבא שלנו, אבל גם אנחנו לא רוצים לחלוק על משה רבינו. בתוך הלב שלהם, הם עשו את התשובה. וכשפתאום האדמה פתחה את הפה של הענק, וכל הרשעים התחילו ליפול לתוך הפה של האדמה, לתוך פנימה, הבני קורח הם נשארו בחיים מתוך הפה של האדמה, כאילו גדלו שתי סלעים שהם עמדו כל אחד על הסלע שלו ברגל אחד, והם רעדו מפחד, ורק בזכות שהם חזרו בתשובה, אז הם ניצלו מהצרה הגדולה הזאת. ושאר הרשעים, הם נפלו מטה, ישר לתוך פה של האדמה. וכל הרכוש שלהם, וכל הרכוש של קורח, שהוא כל כך התגאה ברכושו, באושרו, הכל נבלע בתוך האדמה. ואפילו עם מחט הקטנה, הייתה בקצה השני של מחנה של בני ישראל, והייתה שייכת לדתן ולאבירם ולקורח, גם משם האדמה משכה אותו ובלעה את כל רכושם של רשעים. תסתכלו כמה היא מסוכנת המחלוקת. בשום חטא אחר השם לא מעניש תינוקים ביחד עם הגדולים. אבל בחטא המחלוקת, באווירה הזו, אפילו התינוקים של דתן ואווירם, כולם נבלעו בתוך האדמה. וואי, 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 וואי. והם נפלו, ובדרך הם צעקו, מויש אמס, ותוירוס אמס, ואנחנו בדעים. הם הודו על האמת, אבל זה היה כבר מדי מאוחר. זה היה כשהעונש כבר התחיל. ועד עכשיו, הם נשרפים שם בתוך בטן של האדמה, ובמקום אחד במדבר, אם לדעת בדיוק את המקום הזה, ולשמוע, לשים את האוזן במקום הזה במדבר, אפשר לשמוע את הצעקות שלהם. מויש אמס, ותוירוסו אמס, ואנחנו בדעים. אוי, ומה קרה עם 250 אנשים שהביאו קטורת? שרצו כולם להיות כהנים גדולים, יצא אש גדולה מהשם ושרפה את האנשים האלה. נשארו רק המחתות, מחתות נחושת שהם הביאו קטורת. ומאותם המחתות השם ציווה לעשות ציפוי על המזבח הגדול, שכל בני ישראל יראו ויזכרו מה עונשם של אנשים שהם דורשים את הכהונה הגדולה נגד רצון השם. וכך עשו. למחרת באו בני ישראל למשה רבינו ואמרו לו, למה אתה אמרת להם להקריב קטורת? אתה יודע שזה העבודה הכי מסוכנת. אתה גרמת למותם. אוי, עוד פעם הם חולקים. עוד פעם הם מורדים בשם. התחילה המגפה, הם התחילו למות. ואז משה רבנו ראה את המלאך המוות, איך שהוא מגיע לקחת את נשמות של בני ישראל, שהם התחילו עוד פעם לריב, והוא צעק, ארון, מהר, תעמוד מול מלאך המוות, ותעצור את המגפה. וארון ידע את הסוד שמשה לימד אותו. שהסוד הזה משה רבינו קיבל מתנה ממלאך המוות כשהוא קיבל מהשם את התורה, אז כל המלאכים נתנו כל אחד את המתנה שלו למשה רבינו, ומלאך המוות, אפילו מלאך המוות, נתן לו את המתנה שלו, הוא גילה לו שהקטורת עוצר את המגיפה. ואותו הסוד משה רבינו גילה לארון, הוא אמר לו עכשיו, תיקח את הקטורת ותעמוד בין המתים לבין החיים, ותעצור את המלאך המוות. וכך אהרון לקח את הקטורת, הוא הקטיר אותו ועמד בין החיים ובין המתים, והוא עצר את מלאך המוות. עד שמשה רבינו התפלל להשם וביקש ממנו סליחה ומחילה על כל בני ישראל, עד שנעצרה המגפה. ואז כולם ראו שלא קטורת הוא ממית, הקטורת הוא מציל. אלא החטא זה מה שגורם למוות. החטא ממית, והקטורת הוא מציל. ובכל זאת בני ישראל היו מאוד עצובים ומפוחדים מהעונש שקיבלו אותם האנשים. השם אמר למשה רבינו, אתה תעשה עכשיו ביקורת, בדיקה, כך שכל בני ישראל יראו שאני באמת בחרתי דווקא בארון ודווקא בשבט לוי ודווקא בכהנים האלה. שכל ראשי שבטים, כל אחד הביאו לך את המטות שלהם, את המקלות שהם נשענים בהם. וגם על כל מטה יהיה כתוב שם השבט שממנו הוא נלקח. וגם מהשבט של לוי, שאהרון הביא את המטה שלו, שכתוב עליו מטה של אהרון. אתם תערבבו את המטות ותשימו אותם לילה ליד ארון הברית. אתם תראו שאותו מי שאני בוחר, בחרתי בו להיות כהן, מטה שלו יפרח. וכך עשו. כל ראשי שבטים הביאו את המטות שלהם, וגם אהרון הביא את המטה שלו, ושמו בלילה, ערבבו בין המטות, ושמו בלילה ליד ארון הברית. בבוקר כשהוציאו אותם, אז ראו שמטה של אהרון, המטה היבש, המקל הזה, היבשה הזאת, היא פתאום הוציאה את העלים ואת הפרחים, וגדלו עליה שקידים. אתם יודעים שהשקידיה זה העץ שפורח הראשון, הראשון הוא פורח באביב. למה השקידיה היא פורחת באביב הראשונה? לזכר אותו הנס שמטה של אהרון הוא הוציא את השקידים, הוא היה עשוי מעץ השקד. ואז כולם ראו שבאמת באמת השם הוא בחר באהרון והוא רוצה בעבודתו. ואז הפסיקו בני ישראל לריב עם משה ואהרון, והסתרר סוף 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 השלום ושלווה והאמת בכל העולם. ידידיי היקרים, אני מייחל לכם שתמיד תמיד יהיה שלום ושלווה ביניכם, ושאתם תמיד תרחקו מכל מחלוקת, ושכל בני ישראל יהיו אהובים עליכם, ושאתם תהיו אהובים על כל בני ישראל, ושאף אחד לא יתגאה ולא ירצה דבר שהשם לא נותן לו, ושתזכו כולם לעולם הבא ולביאת המשיח, ולראות את בית המקדש בתפארתו. שבת שלום ומבורך.